שלום וברכה, אנחנו היום ממשיכים בסדרת השיעורים בענייני השמיטה וממשיכים לעסוק היום גם כן בעניין הספיחין. בשיעור הקודם פתחנו את הנושא, ראינו את המקור לדין ספיחין, בעצם הדין שאוסר לאכול ולצרוך את יבול התבועה והירקות שגדל בשנה השביעית, גם כאשר הוא נזרע בהיתר. ראינו את הדיון האם זה דין דאורייתא או דרבנן, וראינו את טעם הדין שהביא הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל בפרק ד', שבעצם כל גזרת ספיחין באה למנוע מאנשים לעבור על איסור תורה של זריעה בשביעית, ובשביל למנוע מאנשים להערים לזרוע בשביעית ולטעון שהגידולים נזרעו לפני כן, אז כל הגידולים שבעצם גדלים בשנה השביעית הם גזרו עליהם חכמים שהם ייכללו באיסור הספיחין, וממילא לא יימצא אדם שיזרע את הקרקע שלו בשביעית. ראינו שיכול להיות שהרייבד חולק על הטעם הזה, אבל זה הדברים הבסיסיים. בעצם יש לנו כאן גזרה שאוסרת לאכול את התבועה והירקות של השנה השביעית, מחשש שמא אנשים באמת יבואו לזרוע. מה שנעשה היום בשיעור זה לדבר על שתי נקודות חדשות, שני ענפים חדשים של הנושא הזה. ענף אחד זה באמת מתי קיים איסור ספיחין ומתי לא, האם יש יוצאים מן הכלל, האם יש דברים שבהם לא שייך איסור ספיחין, כשכמובן הנושא הזה יתמקד הרבה בטעם האיסור, באיזה מקומות אנחנו כן חוששים לעוברי עבירה, באיזה מקומות אנחנו לא חוששים לעוברי עבירה. זה יהיה החלק אני מניח יותר ארוך של השיעור. לאחר מכן אנחנו נדבר גם על הדינים שנוגעים לאיסור ספיחים. מה בדיוק אסור לעשות עם הספיחים? האם הם אסורים רק באכילה או גם בהנאה? מה הדין של משקין היוצאים מן הספיחים? אז זה בחלק השני של השיעור בעזרת השם. אז נתחיל בדברי הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל פרק ד' הלכה ג'. הלמנת שאין אוכלים מפירות שביעית אלא פירות האילנות והעשבים שאין זורים אותם רוב האדם, כגון הפיגם והירבוזין השוטים וכל כיוצא בהם. אבל הירקות שדרך רוב בני האדם לזורם בגינות ומיני תבועה וקטנית, כל הצומח מהם אסור מדבריהם, והמלקטן מקין אותו מכת מרדות. הרמב״ם כאן מחלק בין פירות האילן ועשבים שאין זורים אותם רוב בני אדם, לבין ירקות שדרך רוב האדם לזורם, ומיני תבועה וקטניות. בירקות תבועה וקטנית שייך איסור ספיחים. לעומת זאת, בפירות האילן ובזרעים שאין רוב בני האדם זורעים אותם, אז לא שייך איסור ספיחים. אז בואו נתחיל מפירות האילן. מדוע בפירות האילן לא שייך איסור ספיחים? לכאורה, הסברה היא די ברורה ופשוטה, ואולי נרחיב בה גם יותר בהמשך. פירות האילן הם לא דבר שגדל בן רגע. כשרואים אדם אוכל לימון בשנה השביעית, אף אחד לא חושב שעץ הלימון ניטע השנה. עץ לוקח לו זמן לגדול, נוטעים אותו, קודם כל יש איסור עורלה שלוש שנים, וגם לפירות לוקח זמן, לשתי לוקח זמן לגדול ולהוציא פירות. ולכן, בניגוד לתבועה, קטניות וירקות, אדם שרואה את חברו אוכל לימון, לא יעלה בדעתו שהלימון הזה נזרע בשביעית. והרמה, הטעם של הרמה לא כל כך שייך כאן. אין חשש שאדם יזרע עץ לימון ויוכל מפירותיו באותה השנה. לעומת זאת, בירקות, בתבועה, בקטנית, דברים שגדלים כל שנה מחדש. אז יש חשש שאדם יזרע שיח של מלפפונים, וכבר באותה שנה יהיה לו יבול מאותו שיח, והוא יוכל לאכול אותו, והוא יאמר לו, זה, 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 זה צמח שעלה מאליו. ולכן, כיוון שהמציאות של צמחים שעולים מאליהם שייכת בירקות, בזרעים, בתבועה, בקטניות, בהם גזרו את איסור ספיחין. אבל בפירות, שבהם המציאות הזו כלל לא שייכת, לא תקנו חכמים את האיסור. אז הסברנו את פירות האילן. אבל הרמב"ם מחלק חילוק נוסף, בין עשבים שאין זורים אותם רוב בני אדם, לבין הירקות שדרך רוב האדם לזורם. כאן יסוד החילוק הוא שונה. והוא מתבסס על טעם הדין. הטעם שהרמב״ם מביא לאיסור ספיחים, שיהיה אסור באכילה, הטעם שהביא הרמב״ם לאיסור ספיחים, הוא שלא, עוברי עבירה לא יוכלו לחפות על עצמם בטענה שבעצם הצמח הזה גדל מאליו. החשש הזה שאנשים יבואו לזרוע צמחים ולומר שהם גדלו מאליהם, הוא נכון בדברים שדרך רוב בני אדם לזורם. אבל זרעים מסוימים, שבני אדם לא זורים אותם בדרך כלל, בהם לא תקנו חכמים את האיסור. מה המקור לחילוק הזה שמופיע ברמב"ם? במקור הוא המשנה, בפרק ת' משנה א' בשביעית, משנה שדיברנו עליה גם בשיעור הקודם. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על סוף המשנה, מחלוקת רבי יהודה, רבי שמעון וחכמים בנוגע לאיסור ספיחים. אבל בתחילת המשנה מופיעה רשימה של ירקות שלא שייך באיסור ספיחים. הפיגם והירבוזים השוטים והחלגלוגית, כוסבר שבערים וכרפס שבנערות וגרגר של אפר, פטורים מן המעשרות ונלקחים מכל אדם בשביעית. מותר לקחת את הדברים האלה בשמיטה מכל אדם, והרי אם יש איסור ספיחים, הדברים הללו אסורים. אז ראינו בשיעור הקודם את תירוצו של הרש. הרש תירץ שמדובר כאן על ירקות שגדלו בשישית, וירקות שגדלו בשישית אין בהם איסור ספיחים. אם זאת הרמב״ם חולק, הרמב״ם סובר, כמו שראינו בשיעור הקודם, שגם לגבי איסור ספיחים הולכים אחרי שעתה לכיתה. אז גם בירקות שגדלו בשישית, אם הם נקטפו בשנה השביעית, שייך בהם איסור ספיחים. אז כיצד הרמב״ם מיישב את המשנה? כנראה שהרמב״ם מיישב את המשנה על בסיס החילוק שהוא עושה אצלנו בפרק ד' מלכות שביעית הלכה ג' בהלכות. שם הרמב״ם מחלק, כמו שראינו, בין זרעים שדרך בני אדם לזורם לזרעים שאין דרך בני אדם לזורם. כנראה שהזרעים הללו, פיגם, ירבוזים, חלגלוגות, כל אלו, הם זרעים שבני אדם לא רגילים לזרוע אותם. זה זרעים מצויים, זה דברים שגדלים בכל מקום, ולכן לא צריך לזרוע אותם במיוחד בשדה. אולי זה דומה היום קצת לחובזות. אני לא יודע אם יש מישהו שמגדל חובזות בשדה. זה צמח שגדל לבד, אף אחד לא זורע אותו. ולכן אין שום סברה שאדם יבוא לזרוע את הדברים הללו, שבדרך כלל אף אחד לא זורע אותם כי הם כל כך מצויים, ויגיד לא אכלתי מזרע שעלה מאליו. כי הרי יש כל כך הרבה ירקות כאלו שעולים אליהם, ולכן בירקות הללו לא גזרו. והדבר מופיע גם בשו"ת הרמב״ם, בסימן קוף כ"ח, כותב הרמב״ם, אבל מדברי סופרים גזרו על כל מה שתצמיח הארץ בשביעית, ממה שדרך בני אדם לזורם גרעינים, שיהיה אסור באכילה. אז רק דברים שדרך בני אדם לזורם, רק הם כלולים באיסור ספיחים לדעת הרמב״ם. והחזון איש מעיר על זה נקודה מעניינת, די ברורה, אבל טוב שהוא אומר אותה, בהלכות שביעית פרק, בפרק ת' בסימן ת' סעיף קטן י' ז', ויש לעיין בירקות הזולים שהתירו חכמים, היא נשתנה הדבר בין רוב מן הדורות, ורוב בני אדם זורים אותו, יסור אשתם משום ספיחים. האם הירקות שבהם גזרו חז"ל, זה רק הירקות שהיו שכיחים, סליחה, שהיו לא שכיחים, שדרך בני אדם לזורם בזמן חז"ל? או שמה חז"ל תקנו תקנה כללית שכל ירק שרגילים לזרוע אותו יהיה אסור, ולכן בעצם רשימת הירקות המותרים והאסורים משום ספיחים הולכת ומשתנה עם הזמן. ברגע שבני אדם יהיו רגילים לזרוע ירק מסוים, הוא יהיה אסור מדין ספיחים. ברגע שבני אדם יפסיקו לגדל ירק מסוג אחר, הוא יהיה מותר. וכך מסיק החזון איש. ובדאורייתא זמן בחר שעתו, והטעם שחילקו חכמים בין חשובים וזונים מחייב הדבר דאזלינן בתר שעתו. כך סובר החזון איש, שהוא גם מביא שכל דתקון רבנן כן דאורייתא תיקון, ובדין דאורייתא ודאי אנחנו הולכים אחרי שעתו. וכך גם מבין החזון איש. אז אם נסכם את הנקודה הזו, לגבי דבר שאין דרך לזורו, צמחים שהם מצויים ברחוב ואף אחד לא רגיל לזרוע אותם בתוך הבית, צמחים כאלו לא שייך בהם איסור שביעית, והדבר הולך כל זמן וזמן לפי זמנו. אז היום זרעים שלא רגילים לזרוע בבית הם יהיו אסורים. למשל הכוסבר שמופיע במשנה, היום זה זרע שכן רגילים לזרוע אותו, אותו דבר כרפס וכן הלאה. אז זו נקודה ראשונה. בהלכה ד' מוסיף הרמב״ם מטר נוסף. ספיחין העולים בשדה בור ובשדה ניר ובשדה קרם ובשדה זרע מותרים באכילה. כאן הרמב״ם כותב שיש רשימה של שדות שהספיחים שעולים בהם מותרים באכילה. לא כל צמח שגדל בכל מקום כלול באיסור ספיחין. יש משמעות לא רק לסוג הצמח שעליו דיברנו לפני כן, אלא גם לשאלה איפה הוא גדל. מקור דברי הרמב״ם בירושלמי בשתי סוגיות, בקילאי פרק ב' הלכה ג' ובבבא בתרא פרק א' הלכה א', בשתי הסוגיות האלה מובאים דברי רבי ינאי שסבר שספיחים לא אסורים בשדות הללו. מילון דרבנן פליגין, כך אומר הגושלמי בקיליים, דאמר רבי זריקן בשם דבית רבי ינאי, כל הספיחין, אז יש גרסה שכתוב במותרים, כנראה שהגרסה צריכה להיות אסורים, חוץ מן העולים בשדה בור, בשדה ניר, בשדה קרם. אז בפורש, שדה בור, שדה ניר ושדה קרם, שדה בור. עוד שנייה נסביר מה כל השדות הללו. אותו דבר בירושלמי, בבא בתרא, דמר רבי ינאי, כל הספיחים אסורים, חוץ מן העולים בשדה בור ובשדה ניר, בשדה קרם ובשדה זרע. בבא בתרא ירושלמי גם מסביר את טעם העניין. בשדה בור דלא משגח עלי, שדה בור הכוונה שדה שאף אחד לא מגדל בה שום דבר, שהיא עזובה ולא מגדלים בה כלום, ולכן אדם לא משגיח עליה, אף אחד לא רוצה לזרוע שם, וממילא אין חשש אדם יבוא לזרוע בשדה הזאת ולהגיד שזה צמחים שזרו ביתר, כי זה שדה שלא זורים בה. ועם כל טעם הגזרה הוא שם אנשים יבואו לזרוע במקומות שאנשים לא רגילים לזרוע, לא צריך לגזור. בשדה ניר דובאי מתקנה חלקי, שדה ניר זה שדה שבעצם חרשו אותה, היא מוכנה עכשיו לזריעה, אבל אם האדם יזרע בה בינתיים דברים אחרים, הזריעה תקלקל את החרישה, ולכן גם שם אין דרכם של בני אדם לזרוע. בשדה קרם שלא לאסור את קרמו, אם לאדם יש קרם והוא יזרע בתוך הקרם, הקרם יאסר באיסור כליים, ולכן במקרה כזה גם כן אדם לא יבוא לזרוע, והצמחים שעלו מאליהם בקרם יהיו מותרים באכילה, כי לא שייך בהם החשש שאדם ישתמש בהם כתירוץ לעבור על איסור שביעית ולזרוע בשמיטה. השדה האחרונה זה שדה זרע שאינו רוצה בהם. אם יש לו שדה של זרעים מסוימים ופתאום הוא זורע עולים בה זרעים אחרים, זה זרע שהאדם לא רוצה בו, הורס את הגידולים שגדלים גם ככה בשדה, וגם במקרה הזה האדם לא רוצה, או זה שדה שלא רגילים לזרוע. אבל בעצם, אם נסכם את הירושלמי, מדובר כאן על שדות שאנשים לא רגילים לזרוע בהם. וכך גם ממשיך הרמב״ם וכותב בהלכה ד' ומפני מה לא גזרו עליהם, לפי שאין אדם זורע מקומות אלו. שדה בור אין אדם נפנה לשם, ושדה ניר רוצה הוא בתיקונה, ושדה קרם אין עושר קרמו, ושדה זרע הספיחים מסבירים אותה. וכן מוסיף הרמב״ם, התבן של שביעית מותר בכל מקום ולא גזרו עליו. אז אנחנו רואים שיש בנוסף לסוג הפירות השלכה גם למקומות בהם הירקות והיבול בעצם גדל. נעבור עכשיו על הדוגמאות, על שלושת השדות האלו, שדה בור, שדה ניר ושדה זרע, ובכל אחת נוסיף כמה נקודות. לגבי שדה בור, נשאלת השאלה מה ההגדרה של שדה בור. האם זו כל שדה שכרגע אף אחד לא עובד אותה, או שיש לה איזו הגדרה מיוחדת? אז החזון איש בסימן י' סעיף קטן א' כותב, שדה בור אינו רצה לומר שאינה שדה ניר, ואם כן לא משכחת לי איסור ספיחים ועלו מאליהם אינה בנכנסו משישית לשביעית, אלא שדה בור דאחלנו שאינה נזרעת כלל מפני תנאים קשים שיש בה, שהיא במקום התורף ואין פירותיה משתמרים, או שיש תורח מרובה בעבודתה, או שהיא רחוקה מן היישוב וכיוצא בזה מן הסיבות שיש בה שאינה עומדת לזריעה. אומר החזון איש, שדה בור זו שדה שבהגדרה לא ניתן לזרוע אותה. או שהקרקע שם קשה ולא טובה, או שהיא רחוקה מהיישוב, או שזה מקום שתמיד אוכלים את כל מה שנמצא שם. יש סיבה שמונעת מלזרוע שם. זה לא סדם שדה רגילה. אם זה כל סדם שדה שכרגע לא גדל בשום דבר, אז אין שום ספיחים שהם אסורים, כי בשדה זרע ספיחים מותרים, כמו שראינו, וגם בשדה שלא זורים בה ספיחים מותרים. לכן החזון איש רוצה למצוא הגדרה אחרת. לעומת החזון איש, הרב מרדכי אליהו, ספרו מאמר שביעי, פרק י"א, סעיף קטן, כ"ט, פוסק בעברות דברי החוכמת אדם. חוכמת אדם, לברם דנציג, יש לו מלבד החוכמת אדם שעוסק בענייני הורדיה, והחיי אדם שעוסק בענייני אורחיים, יש לו קונטרס, לפעמים זה מצורף לחוכמת אדם, לפעמים כבר מוצאים את זה בספר נפרד, שנקרא שערי צדק. וזה בעצם הפסקים שלו במצוות התלויות בארץ. ושם, בפרק ט"ז, בסעיף ד', הוא סובר שכל שדה הפקר לא שייך בה איסור ספיחים. וכך כותב הרב אליהו בשמו, עשבים או צמחי בר שאין דרך רוב בני אדם לגדלם, או ירקות שגדלו בשדה הפקר, אין בהם איסור ספיחים. ההגדרה של הרב אליהו ושל החוכמת אדם לשדה בור, היא בעצם כל שדה שבפועל לא שייכת לאף אחד ולא זורעים בה. וכאן צריך לעמוד על יסוד המחלוקת. למה החזון איש דורש שתהיה סיבה מיוחדת שלא יזרעו בשדה? בעוד שהרב אליהו והחוכמת אדם מסתפקים בכך שזו שדה שכרגע לא שייכת לאף אחד. ונראה לי שאפשר להציע שמחלוקתם היא בעצם במטרת הגזרה שחזל גזרו. כשחזל גזרו את איסור ספיחים, מה הייתה מטרתם? האם הגזרה מיועדת לאנשים רגילים שלא רוצים לעבור על איסור, אבל יש חשש שהם אולי הם יתבלבלו ויבואו לזרוע, ולכן חכמים רוצו למנוע את החשש הזה ואסרו את כל אכילת הירקות בשנה השביעית, וממילא אין שום טעם לזרוע ירקות כי גם לא יהיה אפשר לאכול מהם, ולכן גם אדם שהיה עלול להתבלבל אז מנענו ממנו את הטעות הזו. אם הדברים נכונים, בשדה הפקר החשש כבר לא שייך, כי אף אדם לא רגיל לזרוע סתם ככה שדה הפקר. המקום שבו אדם רגיל בדרך כלל לזרוע זה השדה הפרטית שלו, ורק בה היה שייך איסור ספיחים. אבל אם מבינים שמטרת הגזרה היא להקשות על עוברי עבירה, גם על אנשים שרוצים בזדון לקום ולעבור עבירה, ואני מזכיר שראינו בחזון איש בשיעור הקודם שהיסוד של גזרת ספיחים היא בעצם ברמב״ם איסור הזרעים שנזרעו בשביעית, ורק כתולדה מכך אסרו גם זרעים שנזרעו בשישית ונלקטו בשביעית. אם זו הסיבה, אז ודאי שאנחנו צריכים לאסור גם בשדה הפקר, כי הרי עוברי עבירה ילכו ויזרעו בשדה הפקר ויגידו זה דברים שעלו מאליהם. אז אם השארנו את הפרצה הזו, עדיין יש מקום לאדם שרוצה לעבור עבירה, לעבור עבירה. ברגע שמדובר על שדה שלא נוח לזרוע בה, אז שם האדם לא יבוא לזרוע, כי אובייקטיבית לא נוח לזרוע שם. ולכן החזון איש דורש דווקא כזה שדה כזו. אז אפשר לטעון שהמחלוקת כאן לגבי שדה הפקר היא בעצם מחלוקת בשאלה היסודית, מה הייתה מטרת הגזרה? האם הגזרה הזו מיועדת להפריש עוברי עבירה מעבירתם, ולמנוע, סליחה, מעוברי עבירה לעבור את העבירה שהם רוצים לעבור, או שמה הגזרה נועדה רק להפריש אנשים תמימים ורגילים לאיסור, ולכן היא ניתקנה רק בשדות בהם אנשים רגילים לזרוע. זו הצעה במחלוקת הזו של החזון איש והרב מרדכי אליהו, אז זו המחלוקת לגבי שדה ניר. הפתרון של שדה ניר, הפטור של שדה ניר מאיסור ספיחים, הביא את החזון איש להטיב היתר מופלג ומשמעותי מאוד לחקלאים בשנה השביעית. והחזון איש, או לפני שנגיע לחזון איש, צריך לדעת שסדר הזריעה של הרבה מאוד מהשדות, הוא בצורה כזו שזורים את השדה בחלק מהשנים או בתקופה מסוימת של השנה, ובתקופה אחרת משאירים את השדה ללא גידולים בשביל שהקרקע תתחזק, כדי שהגידולים הבאים יהיו טובים יותר. ורצה החזון איש לטעון שבזמן הזה בו הקרקע נחה היא בעצם מוגדרת כשדה ניר. נקרא את הדברים בסימן כף ב' סעיף קטן ב', נראה את השדה הנזרעת שנה אחת תבועה גדל בחורף, ובשנה אחרת מניחים אותה בורה בחורף וזורים אותה בקיץ מיני קטניות. ספיחים העולים בחורף מן התבועה מותרים משום ספיחים, כדין שדה בור ושדה ניר. ולפי זה, גם אם זרעו לפני ראש השנה של שביעית, מפני שלא רצו להניחה בורה, ויפשטו הערבים עליה, התבועה הגדלה מותרת משום ספיחים. ואין לומר, כיוון שזרעה רגילה דעתו שהיא שדה זריעה, כיוון שלא זרע בזמן הזריעה, וזריעה זו לא אבי כדאבדי אינשי. אומר כאן החזון איש דברים נפלאים. אם יש שדה שבדרך כלל רגילים לזרוע אותה שנה בקיץ, שנה בחורף, ובשנת השמיטה היא אמורה להיות בורה, אמורים להשאיר אותה ריקה בלי שום גידולים, אבל האדם פוחד שאם שנה אחת הוא יפקיר את שדהו אז אנשים יבואו ויקחו אותה, ולכן הוא בכל זאת רוצה לזרוע במשהו, אין בזרעים הללו משום איסור ספיחים, מכיוון שזה לא סדר הגידול הרגיל של השנה. ואין כאן גזרה, עד כך מסיים החזון איש, דיל מה יזרע ויאמר ספיחים הם. דין כן, לא היה מפסיד שדהו, ואז הוא היה בקיץ ולא בחורף. רב שלמה זלמן אוירבך בחלק א' במנחת שלמה סימן נ', ממש לא מסכים לקבל את הדעה הזה של החזון איש, כדרכו בקודש, הוא אומר את הדברים רק להלכה ולא למעשה, הוא לא מעז לחלוק על החזון איש. אבל כך הוא כותב, משום כך התפלאתי בתחילה על מרן החזון איש, שדחק מאוד למצוא היתר עבור הקיבוצים שהם שומרי שביעית, ואלה משום כך חידוש גדול עד מאוד. בחיי הגענו שלפי סדר השנים הנהוג אצל עובדי האדמה, היו צריכים לזרוע באותה שדה בשנה שביעית בקיץ ולא בחורף. דאם יזרע אותה לפני ראש השנה של שביעית שתצמח בחורף, הרי זה חשוב כשדה בור ושדה ניר ולא נוהג באותם הגידולים איסור ספיחים. אז זה ההיתר של החזון איש. ועל זה תאמה רב שלמה זלמן אוירבך, אשר לעניות דעתי צריך עיון רב. דה שייך שפיעו בזה טעם הגזרה, כיוון דבשביעית אינו יכול לזרוע בקיץ, ילך ויזרע בחורף בסתר, ויאמר אחר כך שעלו מאליהם. הרי זה כל יסוד הגזרה, שאדם לא יבוא לזרוע את השדה, ולומר שהדברים עלו מאליהם. אבל אם מותר לזרוע קצת לפני החורף, קצת לפני ראש השנה, ושהגידולים יגדלו אחר כך, האדם יבוא לזרוע אחרי ראש השנה, בשביל להרוויח את הגידולים הללו, ויגיד שהם נזרעו לפני ראש השנה, ולכן רב שלמה זלמן אוירבך לא מסכים לקבל את הפתרון הזה של החזון איש. לדידו היה נראה להציע פתרון אחר, ועליו דיברנו קצת בשיעור הקודם. רב שלמה זלמן אוירבך שם בהמשך הסימן הציע ששדה שזורעים אותה בצורה תעשייתית בה לא שייך איסור ספיחים, כי בצורה תעשייתית זה כבר לא זריעה בסתר. והוא דייק מלשון הרמב״ם שאומר שטעם האיסור הוא שמא יזרע האדם שדה הוא בסתר, כאשר הזריעה חייבת לעשות בגלוי. אז אם האדם יזרע בשביעית, כל מי שמסביב השדה יראה. וזריעה בסתר זה לא זריעה שעושים בשדה סיטונאית, שדה סיטונאית של תירס, אם יגדל בה פתאום, אני יודע מה, כרוב, אז כולם יתמעו על זה. אולי זה מיוסד על הפתרון של שדה זרע, אבל בצורה קצת אחרת. אז אלו שני היתרים משמעותיים. חזון איש מביא היתר אחד, רב שלמה זלמן אוירבך חולק עליו כאמור, ומביא היתר אחר במקומו. נקודה נוספת, או השדה השלישית שעליה נדבר, זה שדה זרע. גם כאן, בשדה זרע לא שייך הטעם העקרוני של הגזרה, שאדם יבוא לזרוע בסתר, כי אדם לא יזרע בשביל להפסיד את הגידולים שלו. אבל החזון איש דן, מה הדין בשדה שהגידולים של השדה עצמם אסורים מצד איסור שביעית? ואז האדם כבר לא מפחד על הפסדת הגידולים, כי מה אכפת לו, גם ככה הוא לא יאכל את הגידולים. אז לפחות הוא יזרע בזרעים אחרים, ועל ידי כך יוכל לאכול את הזרעים האחרים. אז גם כאן החזון איש התלבט בשאלה הזו, הוא לא מגיע למסקנה ברורה. אפשר להציע שהשאלה הזו תלויה בשאלה מה החשש באיסור ספיחים. אם מבינים כמו הרמב״ם, אז יש מקום לומר שבשדה שהגידולים שלה עצמה אסורים, גם הספיחים יהיו אסורים, כי אדם לא יפחד לזרוע בשדה. מצד שני, אפשר להגיד שכיוון שסוף כל סוף הוא מפסיד את הגידולים, וזה לא דרך העולם, אדם לא יבוא לזרוע בשדה. אם מקבלים את הטעם של הרייבד שראינו בשיעור הקודם, שהיא גזרת ספיחים משם האדם יבוא לענות ולאכול מפירות שנזרעו בשביעית, שם הרבה יותר מסתבר לאסור, כי הרי השדה בעצמה אסורה מצד שביעית, אז קל וחומר שגם את הגידולים שבה אפשר לאסור. אז זה אולי קשור לטעמים שראינו בשיעור הקודם. אז עד כאן ננוגע לשדות שונים. מה הדין של גידולים בתוך הבית? האם בגידולים בתוך הבית שייך גם כן איסור ספיחין או לא? ראינו בעבר, הקדשנו לזה כמעט שיעור שלם, שדבר שגדל בתוך הבית נתון בספק בירושלמי בעולה בפרק א' הלכה ב'. והשאלה, האם איסור ספיחין כן נוהג בו או לא? גם אם אנחנו מחמירים בו מצד דיני שביעית, כמו שראינו שהחזון איש מחמיר ועוד, ואוסרים לזרוע בתוך הבית, האם הספיחים שעלו מאליהם בתוך הבית מותרים או לא? נפקמינה לכל מיני צמחי תבלין שנמצאים, אולי אפילו רב שנתיים, על זה נדבר תכף, בתוך הבית. רב חיים ברלין, הבן של הנציב, בהערה שהוא כתב לספר השמיטה, היא מופיעה בעמוד כ"ח בהערה 2, הוא סבר להתיר. מכיוון שגם בירושלמי בעולה יש רק ספק האם אילן שנטוע בתוך הבית יש בו דיני שביעית או לא, ונוסיף על כך שדין הספיחים הוא רק איסור דרבנן, בטח ובטח ספיחים בזמן הזה, שכל השמיטה בזמן הזה היא דרבנן, וכיוון שיש כאן טרי דרבנן וספק בטרי דרבנן, התיר רב חיים ברלין את הספיחים בתוך הבית. המראה פנים, בפירושו על הירושלמי, הוא מבין קצת אחרת, אבל גם הוא מתיר. לדידו כל הספק של הירושלמי נאמר רק על ספיחים. לגבי זריעה ודאי שיש איסור זריעה גם בתוך הבית, מכיוון שאיסור הזריעה הוא איסור על האדם, כמו שדיברנו בשיעור הראשון. אבל דין ספיחים הוא קשור למקומות שבו אנשים רגילים לזרוע, ובתוך הבית אנשים לא רגילים לזרוע. הבדל בין שני התירוצים יהיה בשאלת הגדרת הבית. האם בית זה כל מקום שאנשים רגילים לזרוע, שזה בעצם מה שמשנה לדעת המראה פנים, ולכן בבית שאנשים רגילים לזרוע בו יש שייך איסור ספיחים, למשל בחממות, או שמא גם בחממות אפשר להתיר, שהרי כל מקום שבתוך הבית מופקע מדיני שביעית, כי בדיני שביעית עיקר העניין זה שהארץ תנוח, דבר שבתוך הבית הוא לא נחשב חלק מהשדה, מהארץ, ולכן שם אין איסור. אז זה יכולה להיות נפקמינה. יש באחרונים שמתירים דברים שגדלים בתוך האמות, ובוודאי שעדיף לצרוך גידולים כאלה מגידולים אחרים בהם יש יותר חשש לאיסור ספיחים. נעיר שבמשפטי ארץ הובא בשם הרב אלישיב, זכותו תגן עלינו, שגם ספיחים שגדלים בתוך הבית שהוא גם כן אתיר. מה הדין לגבי הציץ? הציץ שאינו נקוב. אז אפשר לזה מנוער בך במנחת שלמה בתניאנה סימן קוף כף ג' סעיף קטן א', הוא סובר שהגזרה לא שייכת בכלל. מסתבר שבאינו נקוב לאיק הגזרה הזו דספיחים, אף גם בנקוב אפשר דלא גזרו. אז הוא רוצה לטעון שגם בהציץ נקוב יכול להיות שלא שייך איסור ספיחים, וזה קשור גם כן לשיעור שדיברנו עליו כבר בעבר, על הציץ נקוב. שם לגם שלמה זלמן אורבך יש מהלך שלם, שתחילת הזריעה בהציץ נקוב היא לא בארץ, ורק אחרי שיש שורשים זה נחשב ארץ, ולכן גם הזריעה בהציץ נקוב אולי תהיה רק מדרבנן, אז הגידולים במקרה כזה הם בטח דרבנן. בהציץ שאינו נקוב די מקובל לקבל את שיטתו, ולכן בעצם מצה מנותק יפתור את הבעיה של איסור ספיחים. לגבי הציץ נקוב מקובל לא לפסוק כמו גם שלמה זלמן אורבך, וכן לומר ששייך בו איסור ספיחים. אז ראינו כרגע שני תגים משמעותיים: א', ספיחים בתוך הבית שהם מותרים גם לדעת רב חיים ברלין וגם לדעת המראה פנים, ונקודה שנייה זה ספיחים שגדלים במצה מנותק. שאלה נוספת שיש לדון בה, והיא קשורה לעניין בה פתחנו, העובדה שבפירות לא שייך איסור ספיחים. מה הדין בגידולים שהם לא פירות אבל הם גידולים רב שנתיים? דיון כזה יתעורר על הבננות למשל, או צמחים כאלו, האם שייך בהם איסור שביעית או לא? אז בהלכה ג' הרמב"ם כותב בפירוש, או כותב, הלמדת שאין אוכלים מפירות שביעית אלא מפירות האילן. ולכאורה ראינו שסברה בפירות האילן היא שהגידולים הם גידולים רב שנתיים, אז אין היחידים צהיליתון שדבר שמביא פירות כבר עכשיו זה דבר שזרעתי אותו השנה. האם זה נכון בכל צמחים רב שנתיים או לא? אז רוב ככל האחרונים סוברים שכן, בכל צמח רב שנתי העובדה שהצמח גדל עכשיו לא מידע שזרו אותו עכשיו, ולכן אפשר לאכול מהספיחין שלו. מה יהיה הדין לפי זה לגבי פרחים? פרחים זה שאלה נורא מעשית, כיוון שפרחים אנשים קונים גם בשמיטה, ופרחים זה דבר שאפשר לזרוע אותו סמוך לשמיטה ושהוא יהיה טרי בשמיטה, קשה מאוד לשמור אותו משנים קודמות, ופרחים הרבה פעמים, פעמים כן מדובר על גידול רב שנתי. אז כאן צריך לחלק בין כמה סוגים של פרחים. אז אם מדובר על פרח רב שנתי, בוודאי שיש יותר מקום להקל בו על בסיס הרמב"ם שמתיר בפירות, ואולי זה יסוד היתר בפירות. אבל יש יסוד נוסף להתיר גם בצמחים חד שנתיים, וזה קשור למחלוקת גדולה בין רב שלמה זלמן אוירבך במנחת שלמה לבין שו"ת אז נדבעו. האם איסור ספיחין קשור לדין קדושת שביעית או לא? רב שלמה זלמן אוירבך שם בחלק א' סימן נון א' טוען שאיסור ספיחין שייך רק בדברים שיש עליהם קדושת שביעית. לכאורה זה תאימה, שהרי לזרוע בשביעית אסור גם דברים שלא יחול עליהם קדושת שביעית. או לפחות זו שאלה שהתלבטנו בה כשדיברנו על איסור זריעה ועל האיסורים, האם האיסורים נוהגים רק בדברים ששייך בהם קדושת שביעית או לא. זריעה שזה איסור דאורייתא מסתבר מאוד שיש שייך גם בדברים שלא נוהגים בהם קדושת שביעית. לגבי נטייה של אילנות סרק אז דיברנו על הנושא הזה. ובכל זאת באיסור ספיחין אומר שלמה זלמן אוירבך שזה קשור רק לדיני שביעית, למרות שטעם הגזרה אולי לא מסתבר עם זה. ושו"ת אז נדבעו הוא באמת חולק וסובר שגם דברים שלא שייך בהם קדושת שביעית איסור ספיחין שייך בהם, מכיוון שגם אותם אפשר לזרוע בשביעית וטעם האיסור שייך. יכול להיות שהיסוד למחלוקת הזו הוא כבר בירושלמי במעשרות פרק ה' הלכה ג', שם הגמרא התלבטה לגבי קרקמין, שזה סוג של דבר שמפיקים ממנו צבע, או פשטן שמפיקים ממנו בגדים, והוא עשוי לקיסמין כלשון הירושלמי, האם דבר כזה שייך בו איסור ספיחין או לא? רבי ירמי אבאי, קרקמין מהו שיהיו מותרים משום ספיחין? עתיב רבותן חום ברמיה, ואת מינה לחשוד על השביעית, אין לוקחים ממנו פשטן אפילו סרור, ופשטן לב קיסמין הוא? אז לפי רבי תנחום, גם בדבר שעשוי רק לקיסמין, שייך איסור ספיחין. אבל רבי חנינא מפני זרעה, כאן האיסור הוא שמה הדבר הזה נזרע בשביעית, ולא מדובר כאן על איסור ספיחין אלא על איסור אחר. רבי מנא אמר, אם מפני זרעה ואת נילה לחשוב להיות מוכר תרומה לחולין, אין לוקחים ממנו מים ומלח, איתלך למימה מים ומלח מפני זרעו, לאו משום כנסה, הפך משום כנסה. רבי מנא אמר שהסיבה שלא קונים את הפשטן מאדם שחשוד על השביעית, זה בגלל כנס שאנחנו לא רוצים לקנות ממנו שום דבר. אבל לשני התירוצים האחרונים, בניגוד להצעה של רבי תנחום בר ירמיה, שאין איסור ספיחים בדבר שאין בו קדושת שביעית. אז לגבי פרחים שהם חד שנתיים ובהם לכאורה שייך איסור ספיחים, צריך לחלק בין פרחים שיש בהם קדושת שביעית לאין בהם קדושת שביעית. רוב ככל האחרונים, ונגיע לזה בעזרת השם בהמשך, נקטו שבפרחים שאין בהם ריח לא שייכת קדושת שביעית, ולכן אותם יותר קל להתיר מצד איסור ספיחים. בפרחים שיש בהם ריח הדבר הוא יותר בעייתי, ולכן עדיף או שתהיה תעודת כשרות שבעידה שבאמת הפרחים הללו לא באיסור ספיחים, או לקחת פרחים שהם רב שנתיים בהם פחות שייך האיסור, עדיף שיהיו גם ממצה מנותק ובתוך חממה, וכך הדברים קצת יותר בורים. לרב מרדכי אליהו יש כולה מסיימת בפרחים רב שנתיים. הוא טוען שלמרות שעקרונית צריך לפסוק כמו הרמב״ם וכל דבר שנלקט בשביעית יש בו איסור ספיחים, בפרחים מכיוון שיש מחלוקת האם בכלל שייך בהם איסור ספיחים או לא, יש צד יותר להקל. נקודה נוספת ומשמעותית זה שדה שמכרו אותה ביתר מחירה. האם שייך באיסור ספיחין או לא? הרב קוק בהקדמה שלו במבוא לשבת הארץ בפרק י' טוען שאין איסור ספיחין בשדה של היתר מחירה. למרות שלשיטתו יש איסור לזרוע בצורה ישירה בשדה של היתר מחירה, מכיוון שגם שדה שייכת לגול יש איסור על היהודי לזרוע בשביעית, כי איסורי השמיטה הם איסורים על האדם ולא על הקרקע. אף על פי כן, מכיוון שיש ראשונים שמתירים וסוברים שעיקר האיסור הוא על הקרקע, וברגע שהקרקע מופקעת מקדושת שביעית כבר לא שייך בה האיסור, אז וכיוון שיש שיטות מתירים כבר לא שייך לגזור שמה מי שבא לזרוע, כי מי שבא לזרוע יש לו על מי לסמוך. ועל פי זה ייתכן שגם אנשים שלא מסכימים לקבל את היתר המחילה באופן כללי יודו שאיסור ספיחים לא ישייך, מכיוון שהרב קוק קובע כאן עיקרון חדש, ברגע שיש שיטה אחת שמתירה את הזריעה אז איסור ספיחים כבר לא שייך, כי אפשר לתלות את פעולת הזורע בשיטה המקילה והוא לא צריך להסתמך או לא צריך למצוא כתירוץ את ענייני הספיחים. נקודה אחרונה שהבטחתי שנדבר עליה אז נזכיר אותה בחצי דקה, כי אין לנו ממש זמן להתעכב עליה, גם ככה כבר הערכנו, זה השאלה איזה דינים נוהגים בספיחים. הרמב״ם כותב בפרק ד' הלכה ב' ומדברי הסופרים שיהיו כל הספיחים אסורים באכילה. שער המשפט שם דייק מדברי הרמב״ם שבאמת האיסור הוא אך ורק איסור אכילה ולא איסורים אחרים. המקדב שלבית מסכת שביעית סימן כף ח' הביא לכך כמה וכמה ראיות. לגבי בגמרא במציע כתוב ששומרי ספיחי שביעית נוטלים שכר מתרומת הלשכה, אז הם נהנים מהספיחים כי הם בעצם מקבלים, משום שחוששים לבעלי זרועות, סליחה, ושואל שם מקדש דוד, מה בעלי זרועות יעשו עם הספיחים? הרי הם אסורים באכילה, כנראה שספיחים מותרים בדברים אחרים. הוכחה נוספת מדברי הרמב״ם, ספיחים של שביעית שיצאו למוצאי שביעית אסורים באכילה, ואין תולשים אותם ביד, אלא חורש כדרכו, ובהמה רואה כדרכה. א', אפשר להראות שם בהמה, משמע שאפשר ליהנות, בין אפשר לחרוש כדרכו ולעקור את הגידולים. מה יש לי לעשות עם הגידולים? כנראה שהם מותרים בדברים אחרים. בפרק ז' הלכה משנה א' בשביעית כתוב, ממין הצובעים ספיחי סיטיס וקוצה יש להם ביור ולדמיהם ביור, משמע שקודם הביור הם מותרים, למרות שזה לכאורה ספיחים. ולמה אין בהם איסור ספיחים? כנראה שמכיוון שהם מיועדים לזריעה וכדומה. כמובן שעוד הוכחה אפשר להביא מהירושלמי לגבי קרקמין, האם שייך בהם איסור ספיחין או לא, גם שם זה דבר שעומד לצבע או לפשטן. אפשר זלמן אוירבך בחלק א' סימן א' גם הוא סובר שהם אסורים רק באכילה, אבל יש לו שם חידוש מסוים, והוא מחדש שזה נכון בספיחים שעומדים לאכילה, זאת אומרת מלפפון, עגבניה לצורך העניין, ירקות, האיסור בהם יהיה איסור אכילה, אבל דברים שעומדים לעניינים אחרים, לדוגמה פשטן, בו יהיה איסור גם לצורך הכנת בגדים, בקרקומין יהיה איסור לצורך צבע, וכן הלאה, כל גידול יהיה אסור למטרה ולצורך שלשמה הוא גדל, אבל לצרכים אחרים הוא יהיה מותר. נעים שמהתוספות בתענית, בדבב עמוד ב', דיבור המתחיל עד מתי, מוכח לכאורה שספיחים אסורים גם בהנאה, כי שם הגמרא אומרת שנהנים ושורפים בתבן ובקש של שביעית עד שתרד רביעה שנייה, ותוספות טוענים שזה למאן דאמר שספיחים מותרים, משמע שלמאן דאמר שספיחים אסורים, גם שריפת הספיחים בשביל ליהנות מהם אסורה. אז דיברנו כאן גם על הדברים בהם לא שייך איסור שביעית, בין אם זה על סוגי הגידולים, רב שנתיים, פירות, דברים שאין דרך בן אדם לזורם, ובין אם זה השדות השונים שבהם הספיחים עולים, הבאנו גם את הדינים המעשיים, ולסיום נגענו גם בשאלה מה בדיוק הדבר שאסור לעשות עם הספיחים.